נתחיל את השיעור צהריים טובים, אני היום לא יכול
לדבר הרבה.
לדבר הרבה, להרים את הכל.
מה, הבחירות הרגו אותך?
הבחירות הרגו את כולנו.
לא, אותי לא, הם יותר לא הרגו, ההפך, אותי הם חזקו. עד שלא יהיו
בחירות שיש פעם כזה. זהו.
מה?
טוב.
לא תהיה רגע, כי ביבי הרי...
אנחנו פרשת כי תבוא.
חייב להפסיק את ביבי.
חבר'ה, אני גם ככה לא יכול, זה עזמון, נביא את זה שיעור. פרשת כי תבוא. המצווה הראשונה שמופיעה בפרשה זה מצוות ביקורים.
אבל לפני... פרשה אחת, לא, שתי פרשות, שלוש פרשות לפני בראשית?
כן, אנחנו כן, אנחנו עוד פעם מסיימים.
כן.
ראש השנה.
כן, ראש השנה, כן. שמחת תורה.
שמחת תורה, בסדר.
אפרופו, אני הייתי בניחום אבלים השבוע, ולנפטר קראו אריה. ובא מישהו ודיבר, אחר כך הוא אמר שהוא דיבר על מה שקורה היום, על זה שהיום במקום שאומרים שהעולם עומד על התורה, על העבודה ועל מילות חסדים, אז היום העולם עומד על חשק, נשק ומשק. ואז הוא אמר גם, אחר כך הוא אמר שאריה, אריה ישרד מי לא יירא. הוא אמר, אתם יודעים מה זה אריה? אריה זה אלול, ראש השנה, יום כיפור וראש שנה הרבה.
ראש
שנה
מה
שזה
שמחת תורה בעצם.
כן. לא, שנה רבה זה לפני שמחת תורה.
כן. זה אחרי,
שנה רבה זה שהפתק יראה את זהו. טוב, אז והיה כי תבואו אל הארץ אשר השם לוקח המדרך לחלה וירישתה וישבת בה. וזה בדיוק העניין. לפעמים אנשים פספסים את המטרה בשביל מה אנחנו כאן ומתעסקים בלריב אחד עם השני. ולא יודע אם קראתם את המכתב שהאחי כתב, הבנתי, מישהו אמר לי שסיוון רב מאיר גם היא השתמשה באותו מכתב.
איזה מכתב? ששלחת בקבוצה?
כן.
כן, אני לא ראיתי. איזה
אח? יאיר. אחי, פרופסור בפסיכולוגיה.
יאיר...
הוא כתב מכתב כאילו לאבא שלנו.
באמת?
כן. כאילו ככה...
ואיפה הוא פורסם?
בפייסבוק.
בפייסבוק?
כן. בפייסבוק. ואני ראיתי את זה כמובן. והשתמשתי בו בדבר תורה של שבוע שעבר. ואז מישהו בא אליי למחרת ואומר לי, תשמע, אתה יודע שסיוון רב מאיר השתמשה בו במכתב של אחיך. מה זה היוב? כל הכבוד. יש לי בכל אופן זכות
ראשונה. חזרה לארץ, היא גרה בניו-יורק הרי עכשיו, לא?
אין לי מושג.
סיוון רב.
אין לי מושג. עכשיו, מה שקורה...
לא, היא חברה משהיית ביקור.
הוא כתב על העניין שאומר, אבא, אם היית רואה מה שקורה היום, שאתה ב-37 ברחת מהנאצים ובאת לכאן לארץ להקים מדינה והיו לכם חלומות ודברים, הוא מדבר על השנאה... אומר, אבא שלי באמת, היה חבר עם כולם, עם המפלגה הקומוניסטית, עם הערבים, כפר קאסם, אנחנו ישבנו שם, היינו בני בית שם. וכולם אהבו אותו, אם זה מפאי ואם זה... כל, לא משנה מי, כל גם, והוא, אבא שלי ידעו כולם. הוא היה דתי, ציוני, ימני. זה היה הדעות שלו. אבל בלי שום קשר, הוא אהב את כולם וכולם אהבו אותו. וענה היום, המערכת הבחירות הייתה מבוססת על מה? לא מה אני...
על סינה.
סינה.
נטו סינה.
נטו סינה.
נטו סינה.
סינה לביבי, סינה לחרדים.
וסינה לגנץ.
לא, לגנץ אין סינה.
לא,
לגנץ אין סינה.
לא שמעתי את הדברים מהליכוד עשה, ואז אתה נראה את סינה. לא יודע אם אתה רגע שעשית את הסרטונים. היום ראיתי שני סרטונים. סינה נטו, אני אשלח לך אותם.
יש מספיק סינה.
ואז תשנה את הדעה שלך.
יש מספיק סינה, ואנחנו צריכים להישאר שפויים. וסתם את זה, אני מלמד פעם בשבוע בפלס, רעננה, אוכלוסייה מבוגרת. מישהי נפטרה שבוע טוב, זה לא דבר שקורה לתלמידים שלי מהסוג הזה. אבל דיברנו על כל העניין של התנועה הרפורמית, הקונסרבטיבית, בארצות הברית וכולי. אז מישהי אמרה לי שהיא ראתה בספר, יש לה איזה ממש מישהו עשה את תבנית, שמה שקורה בעצם בדור השני ובדור השלישי ובדור הרביעי. וזה, כשאנחנו מדברים על כאן ש... שנאת הדת שמשתוללת ברחובות, כל פעולה היסטורית שאתה עושה קוראים לה עדתה, כל הנחלה של דברים שזה אנחנו כאן. והיה כי תבואו אל הארץ אשר השם לוקח לכם לחלה וירישתה וישבת בה. ומה? מה תעשה כאן? תסתלבט, תהנה מהחיים, בגדים יפים, חנויות, שעשועים, תאוות, שזה באנו לכאן, שזורקים את הכל ככה, ומה התוצאה? סתם בדוגמה, הוא לקח כאן, יש כאן טבלה. The future of American Jewry. Will your grandchildren be Jewish? האם הנכדים שלכם יהיו יהודים? אז הוא לקח כאן את האוכלוסייה הכללית, הרפורמים, הקונסרבטיביים, האורתודוקסים, כאילו הרגילים, ואת החסידים והישיב האורתודוקס, זאת אומרת, כאילו החרדים כנראה מתכוון. והטבלה היא אמיתית, הוא מתחיל מ-10 אנשים מכולם. כאשר אם אנחנו מסתכלים על הסקולר, על האלה ש... לא דתי, לא
נעלה. מאיפה לקחת את הנתונים האלה?
זה לקוח ממחקר, אני הספקתי, כן, כן. לא, לא,
זה סתם תיאוריה שהוא מאמין שתהיה.
לא, 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 זה דברים שנחקרו. יש כאן את הכל הפשוט, אני רק קיבלתי את זה אתמול, ולא הספקתי ולהסתכל על זה. אבל סתם שפתחתי את זה.
מישהו רפורמי, בסוף הוא לא יהיה
עם זה. לא, תסתכל מה שקורה כאן. זה מתחיל ב10.
בוא נגיד, רפורמי זה כבר חצי יהודי.
תראה מה שקורה. דור שלישי מכל ה10, אם אתה... דבר כאן על נישואים מעורבים וכו'. הולכים מהיהדות. דור שלישי כבר, איך אומרים, זה אחד.
דור רביעי כבר הולך ונמור.
כן.
תראה, את האורתודוקסי, זה כן גדל.
אורתודוקסי, כן.
זה כן גדל, זה גדל בצורה משמעותית.
זה בדיוק, זה בדיוק את
האורחבה. זה אורתודוקסים, זה בעצם, כאילו...
זה האורתודוקסים, זה האורתודוקסים.
אלה חרדים.
זאת
אומרת, זה מתחזק,
זה
לכיוון, זה לכיוון כן החזרה בתשובה וכן ההתחזקות וכן...
עכשיו, המספרים כאן דברים בעד עצמם, אנחנו לא ניכנס אליהם, אנחנו, בוא נגיד, בלי לראות את הטבלה, אנחנו יודעים את העובדות, לצערנו הרב. עכשיו, הנקודה היא כזאת, שמה באנו
לכאן?
זה איזה גברת שמשתתפת בשיעורים שלי, הביאה לי את זה, איזשהו ספר של מחקר, לא יודע. צריך להסתכל כאן, הכל כתוב, אני לא אסתכל. כן, כן, לא, כן, כן. כן, לא מדבר על מה, זה מדבר על אמריקה, לא מדבר על כאן, מדבר על כאן, זה רק על
אמריקה.
כן, זה מחקר שנעשה בארצות הברית.
דווקא זה מראה שדווקא התנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות כן הולכות ומדלדלות.
בוודאי.
בוודאי. הם כן יעלמו כביכול.
בוודאי.
וכן הקונסרבטיביים.
רק הקונסרבטיביים. התחזקו. סליחה, רק האורתודוקסים והאורתודוקסים
התחזקו. כן, ומאוד.
זה רק מראה לך שהעם היהודי הולך ונעלם, כי יש בארצות הברית מעל 60% התבוללות.
כן, אבל מצד שני, אתה מגדיר אותם, אלה אתה מגדיר אותם כבר כחצי יהודים, זאת אומרת, כאילו, הם כבר ככה נמצאים בסוג של נצרות.
מי זה השלישי? מי זה הקונסרבטיבים?
זה קונסרבטיבים. הם עדיין, אתה רואה,
עוד יש... נשארים.
למה? כי הם עדיין... כי אני אגיד לך...
כי עדיין הם לא התבוללו לחלוטין.
יש מה שקורה, תופעה מאוד מעניינת, שאני שמתי לב אליה. יש חזרה לדת. לא יודע איך להסביר את זה. גם אותו בן אדם שדיברתי איתו, הוא לא כל כך גיש נוח שהתנועה שלהם כאילו מאוד מאוד דומה לרפורמיה. הוא לא כל כך גיש נוח שנשים וגברים יושבים ביחד, אבל הוא אומר, איך אומר, אני זורם. הוא זורם עם זה. זאת אומרת, שאתה רואה באמת כאן את התוצאות. שכנראה בתוך התנועה הקונסרבטיבית יש כאלה שיותר נדבקים לתנועה האורתודוקסית. אבל הם נשארים שם מכוח האנרציה, לא יודע מה. הם עדיין מתמעטים, כן? אבל הם יותר, הרבה, הרבה יותר, יש להם, בוא נגיד, שרידות הרבה יותר גבוהה מאשר הרפורמים. הרפורמים פשוט נעלמים.
ומי אלה?
מה? זה הסקולר, זה לא מאמינים כאילו בכלום. סקולר, כללי.
זה לא מעניין, זה לא מייצג אפילו שום שנייה בדת שלנו.
אני רוצה להראות, מה שהוא מנסה להראות לך.
זה גם הם נעלמים למה?
בדיוק. לא, ביהדות.
אה, זה ביהדות.
דובר ביהדות.
אה, זה יהדות.
זאת אומרת, אלה שלא מאמינים בכלום, אז ברור לך שהם התערבבו. יהיה נישואים, זה את הערובת. התבוללו.
לא, יש חוץ מרקום, יש עוד נאולוגים ויש נאולוגים, כל מיני, זה אלה הראשונים.
תראה, הראשונים זה הציבור הכללי שלא קשור לא לקהילה הרפורמית ולא לקהילה הקונסרבטיבית, ובוודאי שלא לאורתודוקסים. זאת אומרת, זה האנשים שחיים בתור סתם אנשים ברחוב. זאת אומרת, הם לומדים בתי ספר רגילים, ואז מה שקורה, הם מתערבבים. שזה אתה רואה שהם בעצם כמעט נעלמים לגמרי.
כן.
אלה עוד נשאר משהו. קונסרבטיביים קצת יותר. אבל היחידים שמתרבים זה האורתודוקסים והאולטרה-אורתודוקסים. עכשיו, במה זה תלוי? זה תלוי ביסוד מאוד חשוב. בשביל מה אנחנו כאן? מה המטרה? דרך אגב, הרבה אנשים מתבלבלים לפעמים וחושבים שהמטרה היא מלחמה ביצר הרע. זאת לא המטרה. המטרה היא קיום המצוות להתחבר לקדוש ברוך הוא. בדרך יש לנו את יצר הרע שצריך להילחם איתו.
כדי להתחבר לקדוש ברוך הוא חזק, צריך להילחם ביצר הרע.
נכון.
כי יש לך יצר הרע לכל אורך הדרך, עד שאתה רוצה להתחבר בצורה מלאה לקדוש ברוך הוא.
לכן אנחנו מתבלבלים, ולפעמים שוכחים שיש לנו מטרה, ואנחנו חושבים שהמטרה היא להילחם ביצר הרע. אז תוציאו לכם את זה מהראש, המטרה היא בפירוש לא להילחם ביצר הרע. המטרה היא לקיים מצוות. רק בדרך אנחנו צריכים להילחם ביצר הרע. יצר הרע זה המלחמה בדרך. זה האמצעי שעל ידי הניצחון של יצר הרע אנחנו הולכים לקיים מצוות. כי הרי ברור לנו שהמלחמה ביצר הרע זה לא מביא אותי לשום דבר. זאת אומרת, אם אני שמתי לעצמי מטרה להילחם ביצר הרע, אז מה זה? אני צריך גם לעשות משהו עם זה. וזה דרך אגב, זה דבר, נקודה מאוד חשובה. כשאתה מגיע לאז, מה אומרת לך כאן התורה? ולקחת מראשית כל פרי אדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך. יש כאן חשיבות לדעת ולהבין מי נתן לך את הכל, מאיפה יש לך את הכל, ומי נתן לך את הארץ הזה. ברגע שאתה שוכח את זה, ראיתם כאן מה שקורה. ברגע שאתה שוכח את זה, אתה נעלה. אתה כבר, אין לך שום קשר לקדוש ברוך הוא. ממילא, לא יפה להגיד, אין לך זכות קיום. כי אתה בעצם לא מממש את המטרה של שמה באת לעולם. וחשוב להבין שברגע שעושים את המטרה אפשר להגיע לכל מיני מקומות. סתם לדוגמה, דיברת על זה שבוע כמה פעמים. אתם מכירים כאן את הקניון הזה באמצע העיר, הפיל הלבן הזה?
כן.
כמה שנים? כאן, בכיכר המייסדים, יש שם את הבניין הזה. עד היום הוא נראה גועל נפש.
נכון.
ותמיד יש להם קשיים שם להזכיר את המקומות, אבל כשהם בנו אותו, הוא עמד ריק המון זמן, כי אף אחד לא רצה להיכנס לשם. וזה היה עזוי, זה המקום הכי טוב, מרכז העיר. איך היית חושב שחנויות התנפלו על המקום הזה? כנראה שהם עשו
שם כמה.
הם עשו כמה שטויות.
למטה היו חיים.
המדרגות לא היו כמו שצריך, אלא היו כל מיני
פרשתו. הכל הם עשו בגלל שהם עשו את זה בלי אישורים פיקטיביים. הם עשו את זה, הקבלן התאבד.
כי מה שהיה חשוב
להם... כי ברגע שהוא לא הצליח למכור שם
שום דבר,
הוא לא יכול להזכיר, הוא פשוט התאבד. הוא נקלע לחורות ולא יכול להעלות את זה.
כי באיזשהו מקום, באיזשהו מקום, מישהו
פספס,
זה לפני הרבה שנים.
זה הרבה שנים.
זה הרבה שנים. אבל אני אף פעם לא אשכח את זה, כי כולם חשבו, וואו, מי יודע מה יהיה שם. זה עד לפני שכל הקניונים היו.
נכון.
איזה מקום יותר טוב?
אני הלכתי לשם...
איזה מקום יותר טוב ממצרים?
בשביל משרד. פשוט אמרתי, זה נראה כמו בצוהר.
מקום נפש. מה שקרה שם, באיזשהו מקום, אנשים שכחו למה הם בנו את זה. הם שכחו שהם בונים את זה למטרה מסחרית, ולא בשביל לפאר את הבן אדם שבנה את המקום. וזה מה שקורה כשאתה בעצם, באיזשהו מקום, מפספס את המטרה. ואנחנו צריכים לבדוק את עצמנו כל הזמן. כי זה עלול לקרוא גם לכל אחד ואחד מאיתנו. שבדרך פתאום שכחנו בשביל מה אנחנו כאן. שכאן צועקים לך ברחוב הדתה, הדתה על כל שטות, אתם בעצם חותכים את הענף שאתם יושבים עליו.
כן, אבל הם לא מבינים את זה. אם הם היו מבינים את זה, אז הם לא היו עושים את זה. אני מאמין ככה.
או, אתה רוצה להאמין ככה. אבל יש לצערנו הרב תנועה שלא רוצים לשמוע שום דבר שקשור לדת. וזה הגיע למצבים קיצוניים כאלה, שדברים טריוויאליים, שכל ילד צריך לדעת אותם, סליחה, תשאל ילדים בארצות הברית על ההיסטוריה של ארצות הברית, וההיסטוריה היא די נוצרית. הם יודעים את הדברים, הם חייבים ללמוד אותם בבית ספר.
ההורים נבחנים.
לקבל אזרחות, אתה
צריך לדעת את ההיסטוריה
שלך. אני יודע, חותקם ל...
וכאן מוחקים את ההיסטוריה. כי חלק מההיסטוריה זה מאיפה באת, ולא לשכוח לרגע.
אבל למה מוחקים את ההיסטוריה? כולם לומדים את זה. זה שאנשים אחר כך לא רוצים לקבל את זה או לא לקבל את זה.
אבל המלחמה היא...
זה המלחמה האמיתית.
להוציא את זה. זה המלחמה היא להוציא את זה.
המדינה כן מנסה
להצמיע. למה כתוב שבן אדם צריך להתפלל לגשם? אתה שומע דברים מפחידים. כי יש להם פחד מהאמת. יש להם פחד מהאמת. כי אומרים, עבדה בהפקר אני חלי. טוב להם לרוץ אחרי התאוות, לא להסתכל על כלום, לחיות, היום תחיה היום כי מחר תמות, תעשה חיים, תעשה מה בראש שלך, וככה זה נראה. עכשיו, היום במיוחד, יותר מתמיד, הכל פתוח. עכשיו, אנחנו הגענו למצבים, תבין, מצד אחד באים וצועקים לך על הדתה, ומקבלים את מה? את כל המוזר והבלתי שפוי. תסביר לי אתה איך הורה יכול לצעוק על זה שרוצים באמת הילד שלו היסטוריה, ומצד שני, הוא צועד בגאווה על הילד ההומו והילדה הלספית. אתה יכול להסביר לי את זה? איפה התעוותו המושגים שלנו? הרי זה עיוות מחשבתי עמוק. אם הולכים שתי בנות ועושות תיאטרון בובות על יציאת מצרים, אני מצטער, זה עובדה היסטורית או לא?
ברור.
זה עובדה היסטורית. אז צועקים שהם עושים הדתה וזרקו אותם מהבית ספר. וזה לא דבר יחידי.
איך אתה מסביר את זה?
נו, אנחנו השתגענו.
איך אתה מסביר את זה שהבית ספר נותן לגיטימציה ללמד יציאת מצרים?
ההורים שולטים.
לא, ומצד שני באה ילדה ועושה את מה שלימדו אותה בבית ספר. על בית ספר נתן לגיטימציה על יציאת מצרים. אז היא באה ולקחה את זה וחיזקה את זה עם ההצגה. איך אתה מסביר שבבית ספר צילקו אותה?
לא, זה לא
נראה לי הגיוני.
זה בנות, לא, בנות, נשים שהביאו אותו תיאטרון בובות לבית ספר להציג. אני אומר לך, זה בכפר סבא. ההורים יצאו נגד זה, סליחה. תסתכל קצת בעניינים של הדתה, אתה תהיה בהלם על איזה דברים הם מדברים. אתה תהיה בהלם, הלם טוטלי. אתה לא תאמין על מה מדברים שם. זאת אומרת, זה כבר עבר את כל הפרופורציות. כל מה שקשור לסידור, לתפילה, לתורה, מוחקים.
אתה יכול להסביר לי, אם אני התגלה לי, כשמדברים על הנושא הזה, סליחה שאני נכנס קצת לפוליטיקה, אבל אני הייתי בשוק, ששמעתי שאשתו של ליברמן היא חרדית, והבת של החרדית, הבת של חרדית, אשתו חברה טובה אחי של אשתו של אריה דרעי.
נכון.
תקשיב טוב טוב, איך הבן אדם שאומר שבתוך הבית הוא שומר שבת, ביציאה מהדלת, הוא הולך ומפגין נגד, כאילו נגד סגירת המקומות עבודה בשבת.
איתי.
איך אתה מסביר את זה?
איתי, אתה עושה ראש של בחור, אתה לא נאיבי, נכון?
אני לא נאיבי.
חי בעולם הזה.
נכון.
למה נראה לך שהוא עושה את זה? למה הוא עשה את כל התרגיל הזה?
מה, בשביל הקולות? מה, פוליטיקה? מה?
הכל פוליטיקה, הכל אני. חבר'ה, תדעו לכם, כאן, מה הרעיון של הביקורים? כן, מה הרעיון של הביקורים? הביקורים, הרי היום אין בית מקדש. אין לי להמיד את הפרי הראשון. עכשיו, מה הרעיון של הפרי הראשון? בא בן אדם, שם זרע באדמה, לוקח לו שנים עד שזה גדל, ואז את הפרי הראשון נותן לקדוש ברוך.
נכון.
זה לא, שמה, זה לא פשוט.
ברור, אבל אתה כל כך קשה, אתה נותן את זה למישהו שהוא מבחינתך...
אבל ככה צריך להיות העולם בנוי. מצד שני, רוב האנשים מה עושים?
מוכרים את זה לעצמם, לא עושים את זה עסק.
אני, כאשר אני, ככה זה נראה. וזה מה שאנחנו צריכים תמיד לזכור. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? שנאהב אחד את השני. ואהבת לך כמוך. מה זה מצוות ביקורים? זה אהבה. הרי תראו לעצמכם, ואנחנו תמיד נותנים את הדוגמאות האלה, אתה הבאת לבן שלך משחק שהוא מת עליו, והוא בא ואומר, אבא, אני רוצה שאתה תשחק ראשון. איזה הרגשה יש לך? הבאת לבן שלך ממתק, אתה יודע שהוא שרוף על הממתק הזה. הוא מקבל את זה, ומה הוא עושה? רגע, אבא, לא, קודם אתה. איך אתם מרגישים עכשיו? איזה אהבה. זה מצוות ביקורים. להראות אהבה לקדוש ברוך הוא. איך אני מראה אהבה לקדוש ברוך הוא? כשאני גם אוהב את החברים שלי. אני דיברתי השבוע בחומוס אלילאו, הם עושים פעם בשבוע נפגשים שם החבר'ה, והם מביאים כל פעם איזה מרצה אחר שידבר על זוגיות, ביקשו ממני לדבר. אז אותו כל הדיבורים. כאן בפריקה.
זה עסק של דתיים, חומוס אלילאו.
לא משנה.
לא, הם די פועלים בדברים.
זה לא היחידי, יש עוד כמה תופעות כאלה. יש קפה תורה, יש כל מיני דברים יפים, יפה מאוד, תשמע. אבל אתה מדבר איתם עכשיו, אתה רוצה לדבר איתם על מה? אתה מסביר להם מה זה אהבה. הם מדברים על אהבה, זוגיות, אהבה והכל. ואז אתה מגיע מהמצב שבעצם, בנאדם צריך להבין, דרך אגב, הקבלה מאוד מדגישה את הדברים האלה. שאנחנו בעצם מחויבים לאהוב כל אדם, באשר הוא אדם. לא רק זה, אנחנו חייבים לאהוב את כל הבריאה. כי מי ברא אותה? הקדוש ברוך הוא. אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לאהוב את מה שהוא ברא, כי אתה יודע שכל מה שהוא ברא, זה טוב או רע.
טוב.
טוב.
אבל רגע, איך אני יכול, הבן אדם הזה, סליחה על הביטוי, שונא ישראל, אוכר ישראל, הוא מייצג את כל הדעות השליליות של העולם, איך אני יכול לאהוב אותו?
קשה.
אבל התורה אומרת לך, איתם הוא חטאים מן הארץ, לא חוטאים, המטרה היא למגר את החטא, לא את הבן אדם. הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו עומדים לפני ראש השנה,
אם הוא רוצח.
בשביל זה, אנחנו לא סנילים, אנחנו לא נוצרים, ואנחנו לא מפנים את הלחי השנייה. יש בה, וזה מה שאני רוצה להגיד, זה בדיוק הרעיון. הבהרתי, אתם תדעו, חבר'ה, תסתכלו מסביב, אתם תראו שלמצד שני יש כאן, יש הלכות בתורה שמצוות אותך להרוג בן אדם. מה זה דין רודף? הבא להורגך, השכם להורגו. מה זה סקילה, ארבע מיטות בית דין? זאת אומרת, אתה רואה מצבים שבהם כן הורגים את הבן אדם. אז איך אתה יכול לבוא, להגיד לי שאני צריך לאהוב את כולם? חבר'ה, זה לא קשור אחד לשני. תבינו, זה לא קשור. אנחנו חיברנו את זה. תראה, לפעמים בן אדם, תמיד אני, זה מה שאני אומר, גם הצבעתי, אמרתי להם, מה זה? מה זה? כמה פעמים דיברנו על זה? מה זה?
אצבע.
אחד, אצבע. וכל פעם אנשים שוכחים שמה זה? זה אני. זה אני. זה האצבע שלי. זה לא דבר נפרד ממני. עכשיו... כי זה אני. כי זה בדיוק אני. עכשיו, מה הדבר המצחיק? אתה היית חותך את האצבע שלך?
לאיזה מטרה?
סתם.
סתם, ברור שלו.
ברור שלו, נכון? עכשיו בוא נבין. אם עם ישראל זה גוף אחד, אז אתה ככה בקנות רוצה להרוג בן אדם בעם ישראל? לא, נכון? אבל מה, לפעמים יש מחלה באצבע.
לא צריך לחתוך אותה.
אז אתה שונא אותה?
אתה שונא את המחלה?
את האצבע.
כן, אתה שונא אותה אם יש מחלה.
אתה שונא את האצבע?
לא. מה זה שונא? אתה לא שונא את האצבע שלך אף פעם.
יפה.
אתה רוצה לרפות אותה.
יפה, ואם אתה לא מצליח, צריך להוריד אותה.
צריך להוריד אותה, ברור.
אתה שונא את המחלה.
אתה שונא את המחלה, אתה לא שונא אותה, ברור.
ככה אנחנו יכולים.
אבל המחלה נמצאת על האצבע, אז אתה שונא את הקטע הזה באצבע.
אותו דבר, האדם. המחלה נמצאת עליו.
נכון.
אז אני לא צריך לשנוא אותו, אני צריך לשנוא
את המחלה. ולהוקיר אותו ולהוציא אותה.
יפה, ולפעמים אני לא מצליח. אני צריך להשמיד את הבן אדם, לא בגלל שאני שונא אותו. עוד פעם, זה בדיוק הבעיה שלנו. תחשבו, אם אנחנו היינו יכולים, עוד פעם זה לא קל, זה לא קל, זה מאוד קשה, אבל אם אנחנו נצליח להפריד בראש שאין לי בעיה לשנוא את הדרך שלו, ולפעמים אני גם אצטרך להשמיד אותו, אבל אני לא שונא את המהות שלו בתור בן אדם, כי כל אחד ואחד יש לו חלק אלוקא ממעל. עכשיו, אם אנחנו היינו חושבים ככה, היינו מתנהגים אחרת, והכל היה נראה אחרת. הבעיה שלנו,
אני שחור, כן, שחור.
שחור? ואני תמיד... אני תמיד, קפה. שחור, אולי זה יעזור לגרון.
אני ככה שתף את הצלות בימים האחרונים, או שמה שרק עכשיו?
כן, בבוקר, לא...
זה בא עכשיו.
אני לא שמעת, אם שמעת השיעור שאני נותן, בקושי אני מדבר. לא רק זה, זה לא השיעור שרציתי להקליט, זה הייתי השיעור אחר כך, אבל בכלל לא הצלחתי לדבר. אז לא הקלטתי. עכשיו, מה אומר הקדוש ברוך הוא? אתה מגיע כאן לארץ, יש כאן מטרה. באת לכאן לקיים את המצוות התלויות בארץ. באת לכאן להתחבר לקדוש ברוך הוא, דרך קיום המצוות. ולכן, הדבר הראשון שאתה עושה, אתה נותן למי? לקדוש ברוך הוא. הדבר הראשון לקדוש ברוך הוא. מה הכוונה הדבר הראשון לקדוש ברוך הוא? שהקדוש ברוך הוא יהיה בראש שלנו כל הזמן. שנדע שאנחנו רוצים את החיבור. דרך אגב, תקיעת שופר. תקיעת שופר נועדה לחבר אותנו חזרה לבורא עולם. אנחנו צועקים לאבא, אבא, אנחנו רוצים להתחבר. יש שם עניין של ימין ושמאל וכו' ועוד כל מיני דברים. אבל בגדול, אנחנו רוצים להתחבר.
אומרים שבחודש שלו תוקעים כל יום בשופר, לא?
כן, כל יום אחרי התפילה הרחוקית תוקעים בשופר. כל יום אחרי התפילה. זה כדי לעורר את האנשים.
למה דווקא השופר, פעם לא שאלתי את זה, למה דווקא השופר הוא בעצם הקרן של
האייל? אני שאלתי, זה בדיוק קורה, מה הקבלה על העניין של השופר. אז קודם כל השופר הוא בא, אנחנו רוצים שלא יכולים משהו מלאכותי, למה שלא חצוצרה? כי חצוצרה זה מעשה ידי אדם. השופר זה מעשה הטבע, זה בהמה. זה בא מרחק בהמה תורה. עכשיו לא רק זה, זה מזכיר לנו את יצחק, עקדת יצחק, שבסוף עקדו איל במקום יצחק. ולכן זה בעצם הקרן, אומרים, של אלו של יצחק, שמסמלת בעצם את החיבור של יצחק עם הקדוש ברוך הוא. כי מה שקרה שם בעקדה, זה היה הדבר ההירואי הכי גדול שיכול להיות מצד אחד, מצד שני, זה היה החיבור של אברהם ויצחק, ומזה נוצר בעצם יעקב.
זה בעצם הדבר ההפוך מה שאמרנו עכשיו, אני.
בדיוק.
וזה הכי קרוב, זה הכי גדול שיכול להיות, זה להקריב את הבן הכי קרוב שלך.
למי?
ולאתה, אתה, לא אני.
בדיוק. זאת אומרת, אני, כל המהות שלי זה לקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה בעצם קרה שם בעקדה? בעקדה בעצם התחבר הכוח של יצחק עם הכוח של אברהם. אברהם הוא חסד. בשביל זה, דרך אגב, יש את ה... אנחנו תוקעים שלוש פעמים. יש את השלישייה, תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, שברים, תקועה. תקיעה, זה גם מסמל, יש לך את הימין, את השמאל ואת האמצע. המטרה שלנו מתחבר לקו האמצע, שקו האמצע הוא בעצם מחבר את הכל. אבל קו האמצע לא יכול להתחבר אם אנחנו לא נחבר את שתי הצדדים. כי החסד של אברהם, בלי הגבורה של יצחק, אין להם משמעות. זה כמו אם אנחנו רוצים להמחיש את זה, שבן אדם הוא כולו רוחניות, ואין בו טיפת גשמיות. בעולם המעשה כאן הוא יכול לעשות משהו? כלום. מצד שני, אם בן אדם הוא כולו מעשה ולא רוחניות, הוא יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא? לא. רק אם אנחנו נחבר בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא עשה.
רגע, רגע.
מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח נשמה מלמעלה וחיבר אותה עם הגוף מלמטה. עכשיו שהם פועלים ביחד, הם בעצם מתחברים לקדוש ברוך הוא. עכשיו מה עושה הקדוש ברוך הוא? אברהם היה חסד. היה לו גם גבורה, אבל לא מספיק. עכשיו יצחק היה גבורה, היה לו גם חסד, אבל לא מספיק. עכשיו מה שהקדוש ברוך הוא עשה? הוא חיבר את החסד האולטימטיבי עם הגבורה האולטימטיבית. וכאשר נוצר, מתי נוצר החיבור הזה? שאתה מגיע לנקודת התעלות כל כך גבוהה, תחשבו על זה, שבן אדם מוכן למסור את נפשו לקדוש ברוך הוא, ובן אדם מוכן לתת את הבן שלו לקדוש ברוך הוא, יש התעלות יותר גדולה מזה? אין. ברגע הזה...
זה היו איזה דברים לא טובים.
מה?
כי היו מקריבים את הילדים לבן...
לא, לא, זה קרה לפני.
זה גם כן...
זה אחת השאלות. לא. נכון, ולכן, לכן...
מה זה גאי בנינו?
אז זה לא רק זה, לכן המעשה של אברהם הוא עוד יותר קשה. כי אברהם, אברהם מסתובב ומטיף לאהבת השם, לבורא עולם שכולו חסד, ואסור לו להקריב ילדים, ומה הוא הולך ועושה?
הוא בעצמו מקריב, הולך להקריב.
אז תחשבו, מבחינה שלו, הוא כאילו לא רק שעושה מעשה הירואי, הוא בעצם החריב את כל מה שהוא
בא. כן, אבל הוא יודע שאסור להקריב מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה התורה שבאמונה שהוא מאמין בה. ומצד שני, הקדוש ברוך הוא שינה פתאום את התפיסה שלו. הוא אמר לו, לך ותעשה את זה. אז הוא עובד לפי הקדוש ברוך הוא.
זה הגיוני?
זה לא כל כך הגיוני, כי הקדוש ברוך הוא משנה שני תפיסות. זאת אומרת, אתה אומר, אברהם היה מטיף נגד זה, נגד זה, נגד זה, מהתורה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. לא הייתה תורה, אבל מהאמונה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. ופתאום...
הוא עושה הפוך.
ההפוך. והוא כן הולך עם זה.
אז עכשיו... מה זה מראה?
זה מראה שמבחינתו הקדוש ברוך הוא, זה מה זה... הליבר.
זה לא רק הליבר.
הליבר.
אברהם אבינו הוא חסד, אל תשכחו את זה. אברהם אבינו בתוך תוכו יודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה הכל טוב. הוא גם מבין שהעולם הזה עולם וירטואלי. ואם הקדוש ברוך הוא אומר לי לעשות משהו, אני לא שואל שאלות. זה לא משנה אם הוא הולך ועוזב את הארץ ששונאים אותו לארץ שבה הוא מובטח להיות מוצלח מאוד, מצליחה, או שהוא הולך לשחוט את בנו. ודרך אגב, יש כאלה שאומרים שבתוך תוכו הוא ידע טוב מאוד שזה לא יקרה. אבל מה? הוא עבד על הלווין שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יגיע לדרגה הזאת. אז הוא עבד על עצמו ואומרים, בפרשת העקדה, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. המלאך מברך אותו רק בפעם השנייה. שהוא מקריב את העיל ולא את יצחק. ולא רק זה, אומר לו שלא חסכת את בנך ממני, אבל הוא לא יקריב את הבן שלו. אז למה המלאך אומר לו הקרבת? כי כשהוא מקריב את העיל, מה הוא הרגיש? שהוא מקריב את הבן שלו. זאת אומרת, הוא הצליח רוחנית להגיע לקורבן הכי גדול שבן אדם יכול לתת להשם. למרות שכאילו הוא היה צריך לעבוד על זה. כי הוא ידע שהקדוש ברוך הוא לא טוב. הוא ידע שהקדוש ברוך הוא חסר. אברהם נקרא אברהם הוא אבי. הוא היה מחובר לקדוש ברוך הוא. הוא ידע את כל התורה כולה רק מאהבה. אז אחד כזה, באיזשהו מקום בפנים, ברור לו שהקדוש ברוך הוא לא יגיד לו לעשות משהו רע. אז כאשר הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, רגע, אל תיגע בו, אפילו אני לא רוצה, אומר רק תן לי להוריד לו קצת דם. אני ביקשת ממני, אני רוצה להראות לך שאני מוכן, שאני עושה. אני לא, שריטה אני לא רוצה שיהיה לו. אז הוא לוקח את העיל, וכשהוא מקריב את העיל, במחשבה שלו איפה הוא נמצא, להקריב את הבן. אתם מבינים איזה מסירות נפש זאת, ואיזה כוחות צריך להיות לבן אדם כדי להגיע לדרגה כזאת? זה אברהם, כולו חסד. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה עכשיו בעקדה התחברת, אני אומר לכם מה הוא אומר, השם יראה, אשר, השם יראה. מה זה יראה? יראה. שמה, כשהוא הגיע לשלב הזה של הקרבת הבן, הוא התחבר עם היראה, עם היראה, עם הגבורה של יצחק. ויצחק מתחבר עם החסד של אברהם. ורק לאחר מכן יצחק יכול להתחתן. כי רק כשהוא הגיע לשילוב הזה של חסד עם גבורה, הוא יכול להביא את יעקב לעולם, שהוא קו האמצע, שהוא החיבור של שתי הצדדים. וזה בעצם גם בעולם הרחב. זכר ונקבה מביאים תולדה. זכר וזכר לא יכולים להביא תולדות. נקבה ונקבה לא יכולים להביא תולדות. רק זכר ונקבה. החיבור של זכר ונקבה מביא תולדות. ככה גם החסד והיראה מביאים תולדות. וזה חלק מהכוונות של תקיעת השופר. שיש בזה עוד הרבה דברים חיים של קבלה ונתינה וכו', אבל הנקודה היא כזאת. הבנו שיש מטרה לזה שאנחנו כאן. הבנו שהמטרה היא להתחבר לקדוש ברוך הוא. וחיבור לקדוש ברוך הוא ישנו רק חיבור אחד, זה חיבור של אהבה. להידבק בקדוש ברוך הוא זה להידבק באהבה. וזה מצוות ביקורים. שהבן אדם נותן לקדוש ברוך הוא את מה שהכי חשוב לו, קודם כל הראשון אתה אצלי. זה לא חוכמה לתת משהו שאני לא אוהב ולא אכפת לי ממנו. חוכמה לתת מה שאתה אוהב, וזה חשוב להדגיש. עכשיו, דיברתי השבוע על וורד מאוד יפה, שאנחנו גם קמים בבוקר, הדבר הראשון שאנחנו אומרים, מודה
אני לפניך מלך אלוקי
העולם. הדבר המוזר הוא, שאנחנו לא שמים לב, שאנחנו אומרים, מודה לפניך רק כשעשית המשפטי בחמלה רבה אמונתך. למה בעצם לא להגיד רבה אמונתי? הרי מדבר על האמונה שלי. למה להגיד רבה אמונתך?
כי הקדוש ברוך הוא מאמין בנו גם באותה מידה שאנחנו מאמינים בהם. הוא מאמין בנו שאנחנו...
אבל כשאני קם בבוקר...
הוא ברא אותנו, הוא צריך להאמין בנו.
אז מה, אני מודה לקדוש ברוך הוא שהוא מאמין בי, או שאני מאמין בו?
שאני מאמין בו גם.
מה יותר הגיוני?
שאני מאמין בו. אמונה שלי בך.
יפה. אמונה
שלי בך.
אז למה אומרים אמונתך?
זה, אמונה שלי בך זה אמונתך.
אז היה צריך להגיד, אז היה צריך יותר מתאים להגיד אמונתי. יותר מתאים. יותר רגיוני. עוד פעם, אנחנו אומרים, זה כל הזמן לא שמים לב, כי בראש יושב לנו באמת, שזה האמונה שלי. הייתי חידוש מדהים, ומביא זה ביתן חלקי, אומר, זה האמונה של הקדוש ברוך הוא בך. באיזה מובן? בן אדם עובר בחיים הרבה שלבים, וקשיים, ומכשולים, ולפעמים הוא מגיע לייאוש, אולי אני לא אצליח. יש לו חלומות, אבל כמו שהכתב שיאיר כתב, הרחי כתב על אבא שלי בחלומות שהיה לאלה שהקימו את הארץ. ובאיזשהו מקום פתאום אתה אומר, רגע, מה הולך כאן? וזה מה שרצה, זה חלמתי, זה מה שרציתי. ואז בן אדם יחס לייאוש. מה אומר הבן אדם בבוקר? הקדוש ברוך הוא יחזיר לי את הנשמה. למה הוא יחזיר לי את הנשמה? כי הוא מאמין בי. רבה אמונתך. ואם אתה מאמין בי, זאת אומרת, אתה מאמין שאני יכול לשנות. אתה מאמין שאני יכול לעשות את הטוב. כי אחרת, לא היית מחזיר לי את הנשמה.
שלח לי עוד פעם את המכתב, בסדר?
כי אם המצב עבוד, למה שתאמין, למה שתיתן לי את הנשמה חזרה? וזה צריך לעודד את האדם כבר. גם אם הוא יואש. אומר, רבה אמונתך. אתה, הקדוש ברוך הוא, מאמין בי. נתת לי את הנשמה חזרה, כי אתה מאמין שאני יכול לשנות. אתה מאמין שאני יכול לעשות. תראו, זה דבר נפלא זה. זאת אומרת, אם אנחנו עד עכשיו חשבנו סתם, רבה אמונתך.
אבל זו הייתה הכוונה שאמרתי, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, כי הוא מאמין בנו, שאנחנו מלאי אהבה, מלאי טוב, מלאי נתינה. ובשביל זה אנחנו, בשביל זה היחסים שלנו איתו.
ככה אנחנו.
ברור שלא, אבל אתה רוצה שזה יהיה ככה, אז אתה אומר את זה כל בוקר.
אז יפה, אז בשביל זה צריך להבין, שאנחנו אומרים את זה, ברור שאני מאמין בקדוש ברוך הוא. אבל אני אומר דבר יותר חזק, אתה מאמין בי, ואם אתה מאמין בי, אז בטח שאני צריך להאמין בעצמי. ולקום ולעשות דברים.
זה ראייה עיוורת, הקדוש ברוך הוא, זה אמונה עיוורת, הקדוש ברוך הוא. בכל מצב, בכל רגע, בכל נתון, בקשיים, בדברים הטובים.
אם אנחנו נסגל את זה...
הוא איתנו, ואנחנו איתו.
אם אנחנו נצליח לסגל את זה לעצמנו, אז אנחנו בדרך הטובה. עכשיו אני רוצה לסיים, וסיימתי השבוע כמה פעמים בדבר הזה, שאותו אדם הביא את הביקורים, הוא אומר באיזשהו שלב, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, ואני כתבתי את זה גם בדבר התורה של השבת, וכדאי להקשיב לזה עוד פעם, כי זה באמת נקודה מאוד מעניינת. אנחנו עומדים לפני יום הדין, ככה זה נקרא יום הדין. עכשיו יש אנשים שמאוד מפחדים, יש אנשים שלא אכפת להם, אבל כולם מרגישים עם הרגשה כזאת כבדה, יום הדין, יום הכיפורים, והאמת היא שבאיזשהו מקום אנחנו צריכים להרגיש הרגשה הפוכה לגמרי, אנחנו צריכים להרגיש הרגשה של שמחה. אבל השקיף המון קודשך, אם נחזור לספר בראשית, אותה אמירה נאמרה שם, אבל באמירה בקולוטציה שלילית, ורשי במקום אומר, השקיפו על סדום. המלאכים השקיפו על סדום, והוא אומר, כל השקפה שבמקרא, זה לא טוב, זה רע. חוץ ממקום אחד. איפה? בפרשה שלנו. למה? למה השתמשה התורה במושג השקיפה ולא הביטה? ראה. למה דווקא השקיפה? מכיוון שהתורה רצתה ללמד אותנו לימוד עצום. אומר רשי שם במקום, למה השקיפה כאן נהפך למידת הרחמים? והוא נהפך למידת הרחמים. בגלל מתנות עניים. תשימו לב מה קורה כאן. ונתת ללוי ולגר וליתום ולאלמנה ואכלו בשריך. ואמרת לפני השם אלוקיך וכולי, וגם נתתיו ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, דאגתי לעניים, דאגתי, עשיתי חסד, גמילות חסדים. באה התורה ואומרת לך, שאם אתה עוסק בחסד וגמילות חסדים, אפילו את מידת הדין, אתה הופך למידת רחמים. לכן דווקא משתמשת התורה בהשקיפה, ולא בכדי אנחנו נמצאים לפני ראש השנה, שזה יום הדין. אז מה הפטנט? איך אנחנו הופכים את יום הדין ליום הרחמים? בחסד, באהבה, גמילות חסדים, צדקה, אכפתיות מהשני. זה יכול להפוך אפילו את מידת הדין למידת הרחמים. לכן כתוב השקיפה כאן דווקא. ויש לנו רשימה של כללות, ואחר כך אומרת לנו התורה, כללות נוראיות.
זה לא פעם ראשונה שיש, זה לא פעם ראשונה שבספר יש רשימה של כללות. נכון, הייתה עוד פרשה, לא?
אבל כאן יש לך כללות בעין הרע, לא להיכנס לכאן. אבל בתוך האמצע הכללות... זה
דבר מהסדלה וברכה לפני שתי...
זה משהו אחר, כן, זה מוזכר גם פרשה שלנו. כן. אבל אחר כך יש רשימה שלנו.
להפוך את הכללה לברכה ואת הברכה לכללה. כן.
אז מה, יש עוד הרבה נקודה מאוד מעניינת, באמת מעניינת. וגם על זה דיברתי. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. זאת אומרת,
או
יוצא לכאורה שבן אדם שמקיים את כל מצוות התורה, ועושה אותם בלי שמחה, כל הכללות יחולו עליו. שאלת השאלה למה? בן אדם מקיים את התורה.
הוא לא עושה את זה מכל הלב,
הוא לא עושה את זה כאלה. הוא עושה את זה בלי שמחה, אז מכולה? מה קרה? אלא שיש כאן תובנה עצומה. אם בן אדם נותנים לו לבנות בית ואומרים לו, כל לבנה שאתה שם, אתה מקבל $1,000. באיזה קצב הוא יבנה?
קצת גבוה מאוד, רוצה כמה יותר לבנים.
הוא יהיה עצוב או יהיה שמח?
שמח.
אבל זה קשה. מספרים על רב תולדנו, שרצה לשפץ את הבית. שאל איפה? אמרו לו, תשמע שם דירה עם סימים. כך אחד מהסימים, הם עובדים יפה ולא יקר. הלך לשם, מגיע לדירה, אפשר אולי שם, אולי 4 לישון, ישנים שם איזה 20-30. צפוף, לא ריח, לא הכי נעים, בפינה אחת מבשלים. תפס שם איזה סימי, אמר לו, אני רוצה לעשות שיפוץ, אמר לו, בשמחה, רק יש בעיה. אני יכול לבוא אליך רק אחרי 18:00, כי עד 18:00 אני עובד אצל הקבלן שהביא אותי לכאן. אמר לו, אין בעיות, לא ב18:00. וכך אותו סימי מגיע ב18:00 ועובד עד 24:00. יום אחד הרב תולדה לא יכול להתאפק, אמר לו, תראה, אני רוצה להבין, איך אתה עושה את זה? אתה עובד עד 18:00, אחר כך אתה בא לכאן, עובד עד 12:00. חי בתנאים מחפירים, בקושי אוכל. אז מה אתה עושה עם כל הכסף? ובשביל מה אתה עובד כל כך קשה? הוא אומר לו, תראה, אצלי במדינה אין עבודה. ומה שאני מרוויח כאן, זה לוקח שם שנים להרוויח. ואני את כל הכסף שומר ושולח הביתה. שכשאני אחזור, אני אהיה מסודר. אמר רב טולדנו, תראו איזה לימוד עצום למדתי מהסיני הזה. אנחנו מגיעים כאן לעולם, בתקופה זמנית. יש לנו מצוות, שעל כל מצווה מקבלים מיליארדים. ומה אנחנו עושים? הסיני הזה אומר לו, אתה יודע למה אני לא מבזבז כסף? אתה יודע למה אני לא רץ למסעדות? אתה יודע למה אני לא גר בתנאים יותר טובים? כי חבל לי. חבל לי על מה שאני מרוויח כאן על הזמן, חבל לי על הזמן שאני יכול לעבוד, חבל לי על הכסף לבזבז אותו על שטויות. אז אני חי מההכרחי, רק מה שאני חייב אני עושה. אומר, תראו את הסיני הזה. תראו איך אנחנו רצים אחרי תאוות ואחרי הנאות. אם היינו מבינים על כל מצווה מה השכר שלה, אז אנחנו היינו חיים ברמת חיים קצת יותר נמוכה. היינו דואגים יותר לקיום המצוות, כי אנחנו מבינים את הערך שלהם. אנחנו לא מבינים. וזה אותו דבר עם השמחה. אם יהודי מבין כמה שכר מחכה לו בעולם הבא, וכמה הוא מקבל כאן בעולם הזה על כל דבר קטן שהוא עושה, אז הוא היה עושה את זה בשמחה. ואם היה מכשול בדרך, היה מקבל אותו באהבה, כי אם מכשול, מקבלים שכר כפול. זאת אומרת, אם אתה לא עובד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, סימן שאתה לא מאמין. יש לך ליקוי באמונה. ואם ליקוי באמונה, אז כן, מגיע לך כללה. כי אתה חייב להבין שכל דבר שאתה עושה כאן מביא אותך לחיי העולם הבא. לחיים נצחיים, לשכר נצחי. אז איך תעבוד את השם? רק בשמחה. וזה, אני חושב, באמת, ההכנה.
אנחנו גם מדברים על זה גם בתפילה כל יום יום, שאתה תהיה ממוקד בתפילה למה שאתה רוצה באמת להתמקד, לא בלגמר הסיפור.
נכון.
שזה בעצם לבוא ולשמוח לזה שאתה מתפלל לבוא קדוש ברוך הוא.
נכון.
וזה לא עוד בזה, זה בכל דבר, בבקשה וב...
עכשיו אם החבר'ה האלה היו מבינים כמה שמחה יש בתורה, אם היו מבינים מה זה עולם הבא, הם לא היו צועקים על הדתה, הם היו רצים לקבל עוד. תביא לנו, אנחנו רוצים לשמוע מה זה יהדות, מאיפה באנו, לאן אנחנו הולכים. אז זה התפקיד שלנו. כי לפעמים אנשים אומרים, בסדר, אז מה נעשה? מה נעשה? אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, נפיץ אהבה בסביבה שלנו. נסביר לאנשים, במשפחה שלנו, חברים שלנו, מה זה יהדות, מאיפה באנו, מה אנחנו עושים כאן, מה המטרה בעולם הזה. כמה שמחה צריכים להיות שמחים שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. וגם חודש אלול, חודש סליחה והרחמים, מה זה? זה המתנה הכי גדולה שיכולה להיות. בא הקדוש ברוך הוא אומר לנו, חבר'ה, עשיתם כל מיני פעולות שלי כל השנה, אין בעיה. הנה, חודש אלול, תקנו. אני סולח, אני מוחל, מקבל אתכם חזרה. יש דבר יותר נפלא? אין דבר יותר נפלא. אז זה הזמן שאנחנו צריכים, כל אחד ואחד מאיתנו, לקבל על עצמו. איזה קבלה טובה. לעשות חשבון נפש. ובאמת, אם אנחנו אולי, אני אומר את זה באמת, אם אנחנו לא נבוא לאותם אלה שלא מחזיקים בדעות שלנו בהתקפה של שנאה, אולי אם נבוא אליהם באהבה, אולי נצליח על חלק מהם להשפיע. לא על כולם, אבל על חלק. כי יש הרבה אנשים שטועים ומבולבלים. תדעו לכם את זה. יש הרבה אנשים, זה כמו שאחי כותב במכתב, הרוב הדומם. הרוב הדומם נותן לדברים לזרום, כי מי שצועק זה המיעוט. אלה שצועקים הדתה, זה המיעוט, חבר'ה, שתוציאו לכם מהראש, זה לא הרוב. הם עושים רק הרבה רעש. ורוב ההורים, אם לא היו מתחילים איתם, הם היו שמחים מאוד שהילד שלהם יקבל קצת מסורת. ואני חושב שאם תשאלו את ההורים, ככה, בצורה יפה, אתם תשמעו, לא, מה פתאום, אנחנו לא התכוונו, אנחנו חשבנו.
זה נהיה פתאום סתם סוג שמישהו מעלה טרנד, ואז כולם זורמים עם הטרנד הזה.
יפה.
ואתה יודע מה? וגם לא מבינים.
לא
מה המהות של הדברים?
לא מבינים את המשמעות.
הם לא מבינים מה המהות של הדברים, הם פשוט נמצאים כאילו בטרנד. מישהו בקבוצה אמר, עוד אחד מחד מחזק אותו, אז כולם, מה, אנחנו נצא נגד הקבוצה? בוא נזרום.
אותו דבר זה מצד
הגאווה. בוא נזרום.
זה אותו דבר מצד...
נכון?
זה מצד הגאווה, וזה הרבה דברים שקוראים אחרים שלנו. נכון. אז אנחנו, יש לנו תפקיד. בוא, באהבה, באמת באהבה, ננסה לקרב את אלו שקוראים אלינו, הילדים שלנו, הנכדים שלנו, המשפחה, כל מי שאנחנו נמצאים אותו במגע, להסביר להם מה אנחנו עושים במדינה הזו. הרי צריך להבין, אם אנחנו לא מחוברים לעבר, מה אנחנו עושים פה? אנשים לא מבינים את זה. כל אלה שצועקים שלום עכשיו, ועדתה ושמדתה, חבר'ה, קחו את המזוודות שלכם, תעזבו את הארץ. למה? זה לא הארץ שלכם. זה הארץ של הערבים, של הפלסטינים. כי אם ההיסטוריה שלך מסתכמת ב-70 שנה, אין לך זכות קיום כאן. אבל בן גוריון בעצמו אמר שזכותנו על הארץ כתובה איפה? תורה,
בתורה.
בן גוריון. אנשים שוכחים.
אני תמיד יש לי ויכוח. אנשים, אתה יודע, שקצת ככה יוצאים מהדעת, כמו להעלי שיחה. בחור אינטליגנט וזה, הוא קרא איזה ספר, הוא טוען שבכלל, הוא יותר כך הולך עם המדע ולא עם התורה. אז אמרתי לו דבר כזה, אמרתי לו, תגיד לי, אנחנו עם יהודי כזה קטן. אז בוא נראה דברים תכלס.
מציאות.
תסתכל מה אנחנו בתוך הפרסי נובל, ביחס לכמות של אנשים. אמרתי לו ככה, תסתכל, יש מדינה בעולם, אמרתי לו, מישראל יצאו כל השורשים לעולם. זה מה שהם אומרים בתורה. יצאו כל השורשים, נבנה מישראל כל התורה.
זה מרכז העולם.
זה מרכז העולם. עכשיו אני אומר, מרכז העולם? בוא נראה מציאות. יש מדינה בעולם שיש לה שלוש גבולות ושלוש יבשות?
תגיד לי.
יש דבר כזה?
תגיד לי.
אתה יודע אם יש?
מה הגודל שלנו?
אין.
מה הגודל שלנו?
אנחנו עם אפריקה, עם אסיה ועם אירופה לים. יש מדינה כזאת? בגודל כזה קטן?
זה כל הזמן רצו את המדינה.
נכון, למה? אמרתי לו למה? נכון, למה? כי היהדות, עם היהודי הוא עם סגולה. תראה, הקדוש ברוך הוא ברא את כולם. אבל אותנו, הוא שם אותנו,
יש לנו תפקיד.
כדי שנהל את העולם.
יש לנו תפקיד.
נחנך את העולם, נוביל את העולם וניתן לעולם דרך חיים. וכולם מתנגדים לנו, למה? כי אנחנו כאילו המיעוט, ותמיד מתנגדים למלוכה. תמיד מתנגדים לחזקים.
זה לא רק זה, התורה מטיפה לדברים מסוימים שאנשים טוב להם לרצוח ולשדוד ולאנוס ולעשות כל אלה, והתורה לא מתירה את זה. התורה לא מתירה לך לעשות הרבה דברים שבא לך לעשות. אז הכי פשוט, זה לא קיים, זה לא נמצא,
נכון,
זה בראש שלנו. שנזכה בעזרת השם באמת כל אחד ואחד מאיתנו לעשות את המעט שאנחנו יכולים, ואולי מזה נרוויח גם.